את סעיף י' ד' לא למדנו עוד, אז יש לנו ללמוד את סעיף י' ד', לגמור את פרק א', זה בעצם היינו צריכים לעשות את זה כבר בזמן חורף, אז נשתדל לעשות את זה, לא יודע אם שיעור אחד, אבל כן, אולי, ואז נעבור לפרק ב', פרק ב'. טוב, אז הסעיף הזה הוא מיוחד לנו עכשיו, כן, זה הכנה לחג שבועות, כן, על מעמד הר סיני, ועל הרז המיוחד שהתגלה במעמד הר סיני שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע. זה הסעיף הזה, אז נקרא אותו. כל סעיף י' ד', כן, אורות ישראל, פרק א', סעיף י' ד'. כל מה שהוא ראוי לעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום. כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. אמנם אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוקית, ההולכת וזורמת בעולמים, ומגיעה עד חידור התוכי של החיים. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי ההרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בקור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת שבזמן שהיא כבר באה לבקרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה. וההערה באה. אור השם נגלה על הר סיני למשה, הרא אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורות תורת תורה מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו. לפי זה כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בעל ידום, על כן אינם מצווים. ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית. זהו רז מיוחד לישראל. כן, הסיום של הפסקה, זהו רז מיוחד לישראל, זה רומז למה שחז"ל אומרים. מי גילה רז? זה לבדי, כן, כשעם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אבל זה הפסקה, זה פסקה שהיא קשה להבנה, כן, היא צריך לעשות בסדר, להבין מה היא אומרת, אבל אז נלמד אותה לאט לאט. כן, הפסקה הזאת היא כהמשך לפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת הרב דיבר על רעיון הנסירה. על הרעיון הזה שעם ישראל, שהאדם הוא בהתחלה נברא בצורה אחת, ואחרי כן יש תהליך נסירה, כשתהליך הנסירה הוא בעצם נועד לחזור לצורת חיבור, שהיא צורת חיבור שהיא יותר עליונה, יותר מביאה לידי ביטוי את צורת החיבור שהייתה בהתחלה לפני הנסירה. כן, דיברנו על חיבור בחינת אחוריים, אחור באחור. ובעקבות תהליך המסירה יכול להיות צורת חיבור של פנים בפנים. כשהנושא של הפסקה הקודמת היה הבירור הזה של מצד אחד חשיבות הבחירה החופשית, ומצד שני ההכרחיות של הבחירה החופשית. כלומר, החלק שלפני הנסירה זה צורת חיבור שיש בה איזשהו הכרח, וכיוון שזה מופיע בצורה של הכרח, אז יש בו איזשהו חיסרון. לצד הזה אנחנו קוראים חיבור בצורה של אחור באחור, שם אין הרבה אור, וברגע שאנחנו את אותו חיבור מצליחים להופיע בצורה של בחירה חופשית, כן, אז מתרבה שם האור, ונבנה איזשהו בניין הרבה יותר גדול. הפסקה הזאת גם היא באה לעשות איזשהו בירור, איזשהו סדר ביחס בין הבחירה החופשית לבין, כאילו, גבולות הבחירה החופשית. מה הם הדברים שהם לא תלויים בבחירה החופשית, או שהם כאילו נמצאים עוד טרום הבחירה החופשית, ואיך הבחירה החופשית של הבן אדם יכולה לגרום לתוספת אור או למיעוט אור. אז מתחיל הרע ואומר כך: כל מה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנהג, המנגד לתנאי החיים שלו. מה אומר הרב? כמו שבאדם, בחלק הגופני של האדם, אנחנו רואים את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם טבע מסוים, עם כללים מסוימים, עם תוכנית מסוימת, צורה מסוימת שהיא תתאים לצורת הבריאה של הבן אדם. והאדם, כשהוא מתנהג, בוחר להתנהג לפי החוקים שהקדוש ברוך הוא בחר, ברא בו בגוף, אז אנחנו לא נאמר שהאדם יוצר את עצמו, אלא האדם הוא נאמן לסדר, לחוקים שהקדוש ברוך הוא הטביע בגופו. אבל למרות הדבר הזה, זה לא זה שהאדם לא יכול לבחור. כלומר, לגבי הגוף, זה מה שהרב מנסה לעשות איזושהי המשלה, אבל מה שהרב בסעיף הזה מנסה לעשות לנו איזשהו סדר, שיש פוטנציאל, יש איזה בסיס למציאות, להוויה, יש איזשהו תוכנית להוויה, יש איזה שהם כללים, יש איזה שהם חוקים להוויה, ובתוך החוקים האלה יש את הבחירה שהאדם בוחר איך לנהוג במציאות הנתונה. שהבחירה של הבן אדם היא, אם היא תתאים לחוקים של חוקי הגוף שלו, אז האדם מקבל רוח גבית שהדבר הזה הוא מחזק אותו ובונה אותו, והחיים ככה הם הולכים ונבנים, והצד של החיים הולך ומתרבה, וכן, זה אם האדם הוא יהיה נאמן לחוקי הגוף שלו. ואם האדם בוחר להתעלם מהחוקים, והוא מתנהג שלא לפי סדר החוקים שלו, אז האדם יכול לעשות את הדבר הזה. אבל הדבר הזה, יש לזה מחיר, שלאט לאט האדם הורס את גופו. בוודאי שיש הבדל בין אם האדם הוא, איזה סוג פעולה הוא עושה כנגד גופו. כן, אם האדם מעשן פעם אחת, אז הורס את גופו, אבל זה הרס את עצמו קצת. אבל אם האדם מכניס לעצמו גז חנקן, אני יודע מה זה, שלא נורא, כן, אז האדם ממש במכה אחת הורס את ה... עכשיו, ככל שמדובר על פעולת הרס יותר גדולה, אז הגוף יש לו יותר עוצמה להתנגד לדבר הזה. כנגד השן של הסיגריה, כיוון שזה אירוס שהוא טיפה בים, קטן, אז אפילו שזה מארס את החיים של הבן אדם, אין מיד כוח התנגדות לאישון החד פעמי. אבל אם האדם יעצור את הנשימה שלו, יחנוק את עצמו, כל הגוף מיד מתקומם כנגד הדבר הזה שהוא הרוס, הרס לחוקי החיים. כן? אז זה מה ש... ככה זה מתנהג בעולם הגופני. ויש פה איזשהו, זה מה שאומר כאן הרב, שהעולם שלנו בנוי בצורה כזאת, שיש את התשתית, נגיד בצד הגופני יש את התשתית, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נתונים מסוימים, עם כללים מסוימים, ויש את מעשה האדם, שהאדם הוא במעשים שלו יכול לאט לאט להרוס את החיים או לבנות אותם, וכשאתה שואל את עצמך, אז מה מחיה את הבן אדם? זה איזשהו שיתוף פעולה בין מה שהקדוש ברוך הוא יצר לו תוכנית, לבין כמה האדם מוציא את התוכנית הזאת אל הפועל, כן, כמה אחוזים מזה זה החיים של הבן אדם, כמה מזה זה... זה הדבר שדורש התבוננות. אומר הרב, כמו שבעולם הגופני זה בנוי בצורה כזאת, צריכים להתרגל, להבין, שגם בעולם הרוחני זה ככה. גם העולם הרוחני, לא צריכים לחשוב את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא, והקדוש ברוך הוא אומר לבני אדם, תראו, עכשיו אתם רחוקים ממני, או אתם נמצאים במצב סתמי כזה, המצב שהמציאות היא, אין לה צבע, היא ניטרלית, כאילו המציאות של העולם הזה, יש, כן, כמו שהתורה מתארת את זה בכל מיני מקומות, לפעמים אנחנו מתארים את זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, והעולם הוא לא מוכרע, עם הכל עוד שהאדם לא מחליט מה לעשות בעולם, אז אנחנו מסתכלים על העולם שהוא עולם שכוחות הטוב וכוחות הרע שוויוניים, או שאין בו לא טוב ולא רע, או אם יש בו טוב ורע, זה בצורה שקולה. והאדם בבחירה שלו הוא זה שיוצר את את העולם הרוחני כביכול, את איך הרוח תופיע בעולם. זה נאמר, אפשר גם להסתכל על הדבר הזה של שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, עניינים שהם לא יראת שמיים, עליהם אפשר לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא זה ש מזרים את צורת החיים שהיא לא נוגעת ליראת שמיים. אבל את עצם החיים, או השאלה הזאת, האם החיים האלה יפנו אל יראת השמיים, אל המקור שלהם, או לא יפנו אל המקור שלהם, זה תלוי בבחירה החופשית של הבן אדם. ובמבט כזה היינו אומרים שיש הבדל בין העולם הפיזי, או זה לבין העולם הרוחני, העולם הרוחני. אז זה, אני חושב, מה שהרב פה בפסקה הזאת בא לעשות לנו סדר, הוא אומר, זה לא ככה. זה לא ככה. וצריכים להבין שכמו בענייני סידור הגוף, יש החיים בנויים בצורה כזאת שיש להם תוכנית, ויש להם חוקים, שהם אלה שבסופו של דבר מנתבים את החיים, ויש את העיקר מה שמנתב את החיים, זה לא הבחירה של האדם. הבחירה זה התגובה לדבר שעוד לפני הבחירה. כן, הבחירה של האדם איך להתנהג עם גופו, זה תגובה לדבר היותר ראשוני, שזה איך שהקדוש ברוך הוא יצר את חוקי האדם. ואם האדם מאוד יפעל נגד הדבר הראשוני הזה, כמו שאנחנו אמרנו, אז יש לו איזשהו צופן כזה שמחזיר אותו לחוקי החיים שלו. כן, הקדוש ברוך הוא בגוף שלנו נותן לבן אדם את הבריאות הזאת, או את התוכנה שהאדם הוא רוצה כל הזמן לחזור לבריאות שלו. שאנחנו אומרים, רופא כל בשר, זה החידוש הגדול, שהקדוש ברוך הוא יוצר לכל אדם ואדם מנגנון כזה, איזשהו חוק פנימי כזה, שהאדם כל הזמן, משהו שהוא מחזיר את האדם לבריאות הגופנית שלו. אומר הרב, כמו שבעולם הגופני זה ככה, גם העולם הרוחני הוא בנוי באותה מידה. כל מה שהוא ראוי לעשות, כן, כל התוכנית הרוחנית של העולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא כשעלה ברצונו לברוא את העולם, והקדוש ברוך הוא כן, התחיל להתפשטת אור אין סוף, ויש תוכנית לקדוש ברוך הוא, איך תהיה צורת ההתפשטות של האור האלוקי, של האור הרוחני הזה, אז כל מה שהוא ראוי לעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית, המקושרת עם כל יסוד המציאות. זאת אומרת, כל המציאות כולה, היא כל כולה, היא ההתפשטות של האור האלוקי. וההתפשטות של האור האלוקי, יש לה תוכנית רשומה מראש. יש לה כבר, כן, זה הכוונה השכל. יש במהות השכל, במהות השכל, זה אומר שיש תוכנית רשומה מראש, שזה הצורה, או זה הבסיס שאיך החיים הם התגלו, והחיים, כן, העולם, שהוא צריך להופיע את האור האלוקי בלבוש הזה של העולם, אם העולם הוא, אחרי כן האדם, העולם יכול לבחור, האם ללכת לפי החוקי, לפי התוכנית, לפי המהות השכל הזאת, או לא ללכת לפי החוקי השכל הזאת. בעצם מה שהרב כאן אומר, זה את מה שחזל לפעמים מבטאים את זה במדרש, הביט בתורה וברא את העולם. כלומר, העולם שלנו הוא, לפני שנהיה העולם, יש את האור האלוקי עם הכללים של איך האור הזה ילך ויתלבש, איך האור הזה ילך ויתגלה, וכל היקום כולו הוא נברא בצורה כזאת שיש איזה צופן פנימי, או יש את התוכנית הבסיסית הזאת, שהיא, כיוון שהיא בסיס יצירת היקום, היא זו שגורמת לכך שאם העולם יאמץ את התוכנית הזאת, אז האור האלוקי ילך ויתרבה. ואם העולם לא יאמץ את התוכנית הזאת, אז יהיה מדי פעם תיקונים שהעולם, כן, קודם כל זה יגרום לדבר הזה, כיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום. אם ניקח את האדם בטיפול של הגוף שלו, שם יש חוקי הגוף, אדם לא הולך לפי חוקי הגוף, הורס את הגוף. אבל אם אנחנו מדברים פה לא על חוקי הגוף, אלא אנחנו מדברים על חוקי היקום, כאן אנחנו מדברים על התוכנית הבסיסית של מה, למה נועדה כל ההוויה הזאת, למה נועדה כל הבריאה הזאת. וכל הבריאה הזאת יש לה את התוכנית הזאת שקוראים לה אור אינסוף שמתגלה בלבוש של תורה, שזה המהות של השכל, כן, טבוע במהות השכל, כלומר זה הסדר שהוא יכול להשפיע תוספת של חיים, כי המשמעות של קשר לאור, אור אינסוף, זה אומר שיש לך שפע של חיים שם, והתנתקות מאור אינסוף, זה אומר שהחיים הולכים ונהיים דלים, והחיים הולכים ונהרסים, והחיים הם, כן, אין בהם שפע וברכה שם.
יש דבר בהתנתקות מאור אינסוף?
זה מה שהוא אומר כאן, זה מה שהוא אומר, שאנחנו, שבעצם העולם ברור, בנוי בצורה כזאת, שכמו שבאדם הפרטי יש משהו שדוחף את הבן אדם שהוא לא מתאבד. כלומר, החוקים הבסיסיים של החיים, זה שהקדוש ברוך הוא החליט שהאדם חי, ועל כוחו של בן אדם האדם חי, והוא נתן בגוף כוח חיים, והוא נתן בכל בריאה כוח חיים, זה אומר שיש את הצופן של החיים הזה, יש את המשהו שהוא דוחף לחיים, שכל הזמן הוא דוחף לחזור באמת לתוכנית של החיים המזהה. אז אותו דבר גם כל היקום כולו. האדם יכול במעשים שלו להרוס. הרב פה לא נכנס לפירוט עד, במה יש יותר כוח בחירה חופשית לבן אדם. האם בעולם הרוחני או בעולם הגופני? איפה המעשים של הבן אדם הם יותר קריטיים, שהם יותר משמעותיים, הם יותר יכולים, יותר הדבר תלוי בהם? האם הם, איפה האדם יכול יותר להרוס או פחות להרוס? הרב לא נכנס לפירוט הזה. אנחנו עכשיו אולי משלימים, שנראה לנו לטעון טענה, וזה על פי דברים שהרב כותב במקומות אחרים, שיש הבדל בזה בין האדם הפרטי לבין הכלל. שכשאתה מדבר על האדם הפרטי, אז באמת באדם הפרטי, המאמר של חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הוא הרלוונטי. הוא המשמעותי. זאת אומרת שהאדם הפרטי בבחירה החופשית שלו, אם היא תהיה בחירה חופשית שהיא לא לפי התוכנית הבסיסית שהקדוש ברוך הוא קבע איך האור האלוקי יתגלה, באמת האדם באופן פרטי יותר תלוי בדבר הזה, האם הוא מחובר לאור האלוקי או מנותק מן האור האלוקי. בעזרת השם בחלק, בפרק שני זה יהיה אחד הנושאים, כן? קשר היחיד והכלל, עד כמה באמת האור הסגולי האלוקי שנמצא בכנסת ישראל באופן כללי, היא גם מצויה אצל כל אחד ואחד, או שכל אחד ואחד יכול להתנתק. ואם היא מצויה אצל כל אחד ואחד, האם היא נמצאת ללא הבחירה החופשית שלו או שלא? יש איזה משהו שאתה חייב כל הזמן להזין את החיבור הזה שיש בינך לבין כנסת ישראל. ואם אתה לא תזין את זה, אם אתה לא כל הזמן תעשה את הפעולות שהן יוצרות את החיבור, אתה תלך ותמות. ושם זה יותר קריטי ברמה של הפרט.
אנחנו רוצים לה...
מה?
אסור
להיגר התקנה שיש כאלה שיכולים... נכון. בהחלט זה גם הבסיס של להיגר התקנה. ההבדל הזה בין הבחירה לבין הסגולה שהרב מדבר שם, זה נוגע לדבר הזה ש... בנוגע לפרט, אז בעולם הרוחני, היחס בין התוכנית לבין המעשים של הבן אדם, שם המעשים של הבן אדם הם יותר משמעותיים. ושם התיקון או מה שהתוכנית תשתלט על האדם זה דבר יותר מסובך. למרות שאנחנו יודעים שגם שם אנחנו אומרים לבלתי יידח ממנו נידח, שבסופו של דבר יש את הכוח של התוכנית להתגבר על כל הבחירות החופשיות שהן לא לפי התוכנית, כן, שזה המשמעות של הגאולה, כמו שכתוב בפסוקים, שיחופס עוון ישראל ואיננו, כי אסלח לכל חטאותם, כלומר, במובן, כן, זה שאם יהיו חטאים כשנים, קשה לגלבינו, כלומר, שבסופו של דבר, כן יש איזה...
זה כלל ישראל.
בסדר, אז זהו. אז אנחנו בגדול אומרים, שהעיקר מה שהרב מדבר פה בסעיף, זה יהיה לגבי הכלל, ולא לגבי הפרט. כלומר, העיקרון הוא בין לגבי הכלל, בין לגבי הפרט. אבל בנוגע למה שהרב משווה את זה להרס בצד הגופני, אז אנחנו אומרים ש... הצורה הזאת שכשאתה פועל נגד הגוף שלך יש לך את התגובה של הגוף, את התגובה של הבריאות של הגוף שהיא עושה לך קריאת תיקון, והיא אומרת לך אתה לא תמית אותי או משהו כזה. באיפה יש את הדבר הזה בעולם הרוחני? זה רק ברמת הכלל, לא ברמת הפרט. אז זה המשפט הראשון שכאן של הסעיף. כל מה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל, וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות, וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסדרות גופו באופן המתנהג לתנאי החיים שלו. כן.
בצד הגופני, אז מי שעושה מעשה שהוא מארס את הגוף שלו, הוא מרגיש שהוא עושה משהו לא תקין, הוא מרגיש לא בסדר, הוא מרגיש לא נורמלי. ויש לו באמת קול פנימי,
שאמרנו שהוא לפוק,
שהוא
צריך לא לעשות את
זה.
במצד
הרוחני, אדם יכול לעשות ורות, ולא להרגיש שהוא פועל נגד הטבע שלו.
הוא עושה עבירה,
זה לא...
נכון.
זה לא התאבדות.
נכון, ברמת הפרט.
גם ברמת הכלל, גם הכלל יכול...
לא. זה מה שהרב קצת בסעיף הזה.
במציאות זה לא ככה.
לא. זה מה שהרב קצת בסעיף הזה, ובהרבה סעיפים אחרים, ובהרבה... חלק מרכזי במשנה של הרב, של מה שאתה אמרת זה לא נכון. האומה יש לה בכללה, יש לה צופן פנימי, שהיא לא תתרחק מהשם. והיא לא תעשה דברים שהם לא לפי התוכנית הבסיסית של קרבת השם. אז בסדר, זה משפט שאפשר לזרוק אותו כפתגם, אבל באמת הוא דורש המון המון לימוד והמון המון פירוט. אבל אני חושב שזה בגדול התפיסה של הרב. שיש צופן פנימי בכללות האומה, שהוא זה שנותן לאומה את הצפני, את הצופן, עד מתי היא יכולה להרחיק, מתי היא מרגישה שהיא עוברת את הגבול, באיזה נושא להתמקד, באיזה נושא להעיז לעשות דברים, באיזה לא, זה ברמת הכלל, האומה הולכת ונבנית מכל הבירורים האלה. מכל ה... זה. נתתי השבת. בשבת דיברתי על השם של פרשת אחרי מות. איזה מין דבר זה? פרשה שקוראים לה אחרי מות. היה לי בר מצווה. אז נתתי דרשה. בצהריים, בבוקר נתתי לו דרשה... אז אמרתי לו על פרשת קדושים. אחרי צהריים רדתי, אמרתי, טוב, דרשתי איתך על השם של קדושים, פרשת קדושים, אבל מה עם פרשת החרמות? שאלו אותך באיזה פרשה לך בר מצווה, פרשת החרמות, תגיד את זה לאדם חילוני. תגיד לו, מה? יגיד לך אדם חילוני, החרמות, מה זה הפרשה הזאת החרמות? אנחנו לא שמים לב לה. מה זה החרמות? מה זה המילים שאתה קורא לפרשה החרמות? אז לא, סתם, אמרתי את הרעיון פשוט, שלכאורה כל פרשת החרמות היא מלמדת אותנו איך נכנסים לקודש הקודשי. ולמה למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את פרשות החיימות לפני כן נדב ואביהו? ואז היה מונע את הנפילה של נדב ואביהו. הוא היה אומר, למה נדב ואביהו מתו? כי הם רצו להיכנס לקודש הקודשים, ולא היה עוד את פרשת החיימות, הם לא ידעו איך נכנסים לקודש הקודשים, אז הם נכנסו בצורה עקומה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. ייתן את הפרשה הזאת לפני כן, ואז לא יהיה מיטה בעולם, לא יהיה זה. כן? אלא מה הלימוד בזה? הלימוד מזה שיש לפעמים, זה יהיה קשור גם לסעיף אחרי כן, יש לפעמים דברים שאי אפשר לקלוט אותם ללא ההתנסויות האלה, כן, זה בחינת אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. וכל דבר, כל דבר שהוא נראה לנו היעדר ברמת הכלל, זה אחרי מות. כלומר, המות הוא, המיטה היא נועדה שבעקבותיה יש תיקון גדול.
אני חושב שרשנו עם הרופאים.
בסדר, כן. לא בסדר. לא, אז אני אומר, מה שאתה, כל מה שאתה אומר, אתה אומר, הרי אנחנו רואים מלא פריצות גם ברמה ציבורית כללית של עבודה זרה. גילו הריון, כל מיני תקופות שהיה, זה. הבירורים האלה, הזאת האלה, היציאות האלה, הם בירורים של, של, של דרכי החיים שלנו, ותמיד יש את התיקון הזה ש, שקורה לנו, שמתוך הניסיונות האלה, עם ישראל קונה עוד איזושהי מדרגה, ועוד איזשהו בירור, ועוד איזשהו צורה שאיך שהאור האלוקי מתגלה, ומתקדמים לבירור הבא, וכן זה. צורת הבירורים הם צורת בירורים, שזה נעשה בצורה חיצונית שכביכול, זה קשור למה שדיברנו על הנסירה. כן? זה, אתה צריך לחזור, כדי להבין את, את העמדה של הרב, זה הפסקה הקודמת, פסקה י' ג', דיברנו רבות על ה... כן, על התהליך הזה של הנסירה הזאת. טוב, אומר הרב, משפט הבא, אומנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. מה הכוונה הזאת? מה הכוונה במשפט הזה? אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. אז אני מבין שכוונת הרב ככה, הרב כאילו שואל פה איזושהי שאלה סמויה. אם באמת זה בנוי בצורה כזאת, שלעולם יש איזשהו מהות של שכל, ותוכנית של הוויה רוחנית, אז איך את אותה פעולה, אם עם ישראל עושה לא מקיים תרי"ג מצוות, זה הורס. ואם הגויים לא מקיים תרי"ג מצוות, זה לא הורס. הם כמו שלא יצאו לנוח. זה לא הורס. וכאילו, איך, אם יש איזושהי תוכנית של האור האלוקי, איך הוא מתפשט במציאות? איך הוא צריך להופיע במציאות? אז למה זה בנוי בצורה כזאת? שהחלק, כן, חלק מן ההוויה, כשהיא עושה משהו מסוים, זה באמת משמעותי, כן, היא כן מנהלת איזשהו דו-שיח בינה לבין התוכנית האלוקית, וחלק מן ההוויה היא מחוץ למשחק, מחוץ לכללי המשחק.
מי אמר את זה?
מה?
מי אמר שגוי
לא
עושים
על זה?
והוא חייבי.
הנה, גוי ששבת אפילו חייב מיטה, בדיוק להפך. כלומר, גוי לא... לא, לא צריך קיים מצוות, ואם הוא לא מקיים מצוות, לא קורה שום דבר, הוא צריך קיים את המינימום שלו, של השם המצוות ונוח, מה?
ואם הוא לא מקיים
שם
מצוות ונוח, אז
יכול להיות
שהוא גם
חוטא. נכון.
לא, אבל בכל שאר התרי"ג, למה זה לא מפריע? זה אותו מעשה. אני צריך לשים תפילין, אבל אם אני חושב שלום לא לשים תפילין, אני אפגע, הוא לא לשים תפילין בבוקר, הכל בסדר.
השאלה
הוא בחור בעם
ישראל דווקא לא
בתחומים. למה זה מופיע בצורה כזאת? איך זה מופיע הדבר הזה? זה מה שהרב אומר לנו כאן עוד משפט. יש תוכנית של האור האלוקי עכשיו, מתי אתה אומר את הדבר הזה, שעם האור האלוקי, אם אתה לא מתנהג לפי הכללים של האור האלוקי, זה יהיה פה הרס של היקום, ויהיה איזה קריאת כיוון או קריאת תיקון של התוכנית האלוקית כדי שכן נחזור לתוכנית האלוקית, זה רק אם האור האלוקי הוא יתלבש עד כדי כך שגם הצד הטבעי, גם ברשימה הנפשית, כלומר זה מגיע עד כדי כך שגם הנפש צריכה להתרשם מן התוכנית הזאת. זאת אומרת, כמו שאנחנו נאמר, האבן שנופלת מראש הגג, וכוח המשיכה לוקח את האבן והיא שוברת משהו, אתה לא אומר זה נגד הסדר של העולם הרוחני, שהעולם הרוחני הוא עולם שלא יהיה בו הרס. למה? כי אין, האור האלוקי הוא, הקדוש ברוך הוא מופיע את האור האלוקי, ו רק למקום בהוויה שהאור האלוקי הוא צריך להתגלות עד הרמה של הרשימה הנפשית, רק שמה התוכנית של האור האלוקי בא, זה תלוי רק במקומות שקדוש ברוך הוא שמה באמת מחליט שהתוכנית השכלית הזאת תפעל עד הרמה הזאת שתהיה בצורה של רשימה נפשית, שזה חלק מהתביעה שהטבע וסדרי החיים הם בנויים כן, לפי המהות השכלית הזאת, לפי התוכנית האלוקית הזאת. אז אם הגילוי של ההשתלשלות מגיע עד הרמה של הרשימה הנפשית, זאת אומרת שהחיים בצד הכי טבעי שלהם הם צריכים תובעים את הדבר הזה שהם יהיו נעשים לפי התוכנית הזאת, אז באמת שמה התוכנית נוגעת להתנהגות של הנפש הזאת. כן, כמו שאם האבן לא מתנהגת לפי השכל, לפי הסדר של מהות השכל, זה לא הורס את היקום. וכן הבהמה, אם היא לא מתנהגת לפי הדבר הזה, היא לא הורסת את היקום. כי שם האור האלוקי הוא הופיע בעולם בצורה כזאת, שהוא רק בחלק מן המציאות של העולם הזה, הוא יהיה ברשימה נפשית, הוא יהיה בצורה כזאת שתוכל ליצור חיים עם רושם של של הסדר האלוקי הזה.
לא נגיד שזה פשוט לא נגד הסדר האלוקי, כאשר זה לא
ברשימה נפשית. נכון. מה זה לא?
הוא אומר כאילו, הקדוש ברוך הוא סידר ששמה זה לא יזיק. שמה זה לא שייך שזה יזיק, זה לא הפוך מהטבע.
נכון, 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 נכון. אנחנו צריכים טיפה להבין, הרב לא נכנס לדבר הזה, למה באמת אנחנו מבינים שבאבן לא צריך להיות המהות השכל כן, הסדר האלוקי הזה, ונניח בצמחים ובעלי חיים גם זה, אבל למה הקדוש ברוך הוא גם עשה שבתוך קומת האדם יהיה אדם שזה לא מגיע לרמה הזאת של רשימה נפשית, ויהיה אדם שזה מגיע לקומה של הרשימה הנפשית, למה זה? אז הרב לא כל כך נכנס למה זה ככה. כן, קודם כל שזה הסבר על סעיף, זה כי הרב בא להסביר בסופו של דבר את מה שכתוב, לא עשה כן לכל גוי משפטים על ידועום, על כן אינם מצווים. אין מהלך, הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית. כלומר, זה הרב בסופו של דבר, בסוף הסעיף, הוא משתמש ברעיון הזה, שבאומות העולם, אנחנו צריכים לגמור? תפילת הרביעית? לא הבנתי, תפילת הרביעית? עוד דקה. בסוף הסעיף זה מה שהרב יפרש. למה באמת מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי משפטים בר ידום. כן? הללויה. אז זה מה שהרב מסביר, על בסיס מה שכאן הרב אומר, כשאנחנו עושים מצוות, כשאנחנו צריכים לעשות מצוות, זה לא מתחיל מהדבר הזה שהמצווה היא אובייקטיבית דבר טוב, ואז אנחנו רוצים כאילו לעשות את המצווה, משהו בזה. אם ככה, אז גם הגויים היו צריכים לעשות את כל המצוות. זה לא בנוי ככה. זה רק משום שהקדוש ברוך הוא, בשורש של החיים, הוא יצר תוכנית כזאת, שהתוכנית של האור האלוקי אצלנו יהיה תביעה כזאת, ויהיה רמה כזאת שהנפש שלנו צריכה להיות רשומה, היא צריכה להתרשם, רשימה נפשית היא צריכה כאילו להיות מתאימה את עצמה לתוכנית הזאת, זו הסיבה לזה שאנחנו מקיימים את המצוות. אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ציוונו על הדבר הזה. זה תמיד מתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, יש איזושהי תוכנית בסיסית שאנחנו שייכים אליה. זה קידשנו במצוותיו. ורק משום שאנחנו שייכים לרמה הזאת שקידשנו במצוותיו, שייך שאנחנו נקיים את המצווה, ציוונו. זה שיש תביעה שאנחנו נתאים את כל החיים שלנו לתוכנית הזאת, אז אנחנו היינו כמו אבן, כמו בהמה, שהיא שמה בכלל האור האלוקי לא תלוי בהם. ואחרי כן כל ההוויה כולה תושפע מהאור האלוקי. כי ברגע שישראל יצליחו להופיע את האור האלוקי בעולם הזה, אז יקרין על כל ההוויה, זה יקרין על הגויים, זה יקרין על הבהמות, זה יקרין על הצומח, זה יקרין על כל ההוויה. במה זה תלוי אבל? זה הכל תלוי במי שהוא, יש לו את הרשימה הנפשית להגיע להתאמה של החיים שלו. עכשיו, סתם תחשבו במשך היום, כן, למה כל כך חשוב שבתוך קומת האדם יהיה ישראל ויהיה גויים. הרב לא מדבר על זה פה, יש סעיפים אחרים, סתם אני נותן לכם, יש לכם מה לחשוב.